שבת דף צדיק א', מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק, פרק עשירי, פרק המצניע. הרגעים הראשונים של האדם כשהוא מתעורר בבוקר הם יקרים מאוד. אדם במשך היום היה מאוד רוצה להיות מאותם הצדיקים, לא להסיח דעת אפילו רגע אחד מדבקות בקדוש ברוך הוא, אבל זה קשה. אבל אם הרגעים הראשונים של הבוקר, אדם דבק בקדוש ברוך הוא, ההסתכלות הראשונה שלו זה על דברים קדושים כמו על מזוזה, הוא חושב, הוא מדבק את מחשבתו בקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה שגם המחשבות האחרות והמעשים האחרים שהוא יעשה, הם נמשכים אחרי המחשבה הטובה שלו בתחילת היום. את היסוד הזה לומד בספר אמרי אברהם בפרשת כי תצא, מהסוגיה שלנו שנעסוק בה היום. הוא אומר, לפי זה מובנים דבריו גם של רבי שמעון בן לקיש, מסכת ברכות דף A, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. מה זה ירגיז? כותב רש"י, יעשה מלחמה יצר טוב עם יצר הרע. יצר טוב, יצר הרע, רוצים להילחם, שילחמו. איך אני בדיוק מוציא למלחמה את יצר הטוב על יצר הרע? הוא אומר בדיוק ככה. אם ברגעים הראשונים של היום, אתה תפסת הראשון, המחשבה הראשונה היא שלך, אתה חושב מחשבה של קדושה, כל היום הדברים שאתה תעשה אחר כך בלי כוונה מיוחדת, זה על דעת הכוונה הראשונה שאתה כיוונת. כמו שאנחנו נראה מיד בדברי הגמרא, שמבארת את המשנה שלפנינו. הרי אנחנו יודעים שאדם שמוציא איזשהו חפץ לרשות הרבים בשבת, מאוד יכול להיות שהוא יהיה חייב משום מלאכת, מוציא מרשות לרשות. אבל יש לזה תנאי, צריך שהדבר הזה יהיה חשוב. ולכן בפרק האחרון ובפרק שלפניו למדנו רשימה ארוכה של דברים, עץ, סוג של מאכל, כל מיני דברים, כמה הכמות הכי קטנה שלהם שהם כבר נחשבים חשובים לכמות הזאת, שאז אם אדם יוצא את זה רשות הרבים יהיה חייב. אבל אומרת המשנה, זה כל הדבר הזה נאמר לסתם אנשים, בן אדם רגיל, אם הוא מוציא איזשהו כמות קטנה שהיא לא רואה לשום דבר, אז הוא לא חייב משום מלאכת הוצאה. אבל אדם המצניע, אפילו זרע אחד לזרע לשם זריעה, או ולדוגמה, הוא מוכר בסיטונאות, אבל הוא צריך איזשהו אפילו גרגיר אחד בשביל להראות דוגמה ללקוחות שלו. וכן, אדם שמצניע לרפואה, אפילו דבר קטן, אבל הוא צריך את זה לרפואה. אז מכיוון שהוא החשיב, אפילו זרע אחד קטן, כיוון שהוא החשיב אותו, ואחר כך הוציאו בשבת חייב בכל שהוא, כי הוא הרי יחשיב את זה. וכל אדם, אם הוא יוציא דבר, את הדבר הזה, אין חייב עליו, אלא אם הוא יוציא כשיעורו. למשל, אדם הוציא זרע, כמה השיעור? אז יש שתי דעות, או קצת פחות משיעור של כגרוגרת, או חמש זרעונים לפי שתי דעות, או כמו כשאר הדברים, כל דבר יש שיעור מיוחד שלמדנו. רוב המשקים זה ברביעית, רוב המאכלים של אדם זה כגרוגרת, אבל אז כל אדם, אם הוא מוציא זרע אחד, הוא לא יהיה חייב, אלא כמו שיעורו שלמדנו. אבל האדם הזה, מכיוון שהוא הצניע והוא שומר, אפילו זרע גרגיר זרע אחד, אז אם הוא יוציא אותו אחר כך לרשות הרבים שבת, יהיה חייב עליו. מה יהיה אם זה שהצניע את הגרגיר זרע בשביל לזרוע אותו, הלך הוציא את זה לרשות הרבים בשבת, הוא הרי חייב. אחרי זה הוא פתאום דבס רגע, מן, למה שנזרע? הוא נמלח, חזר בו. והכניסו חזרה, ולא רוצה לזרוע גרגיר אחד. בשביל מה? לא רוצה. הלך, החזיר את זה חזרה הביתה. אינו חייב, אלא כשיעורו. כיוון שהוא חזר בו, והוא החליט שכבר כזה גרגיר אחד לא חשוב בעיניו, אז הוא איבד את חשיבותו הגרגיר הזה, ועכשיו כשהוא יוציא בשבת כזה גרגיר, כזה זרע אחד, הוא לא יהיה חייב על זה משום מלאכת הוצאה. אלא הוא יהיה כמו שאר האדם שיש להם שיעור, זרע זה חמש זרעונים לפחות, לא זרע אחד. שואלת הגמרא, רגע, אם אדם מחשיב זרע אחד, והוא עכשיו הולך לזרוע אותו, לזרוע אותו בשבת זה קצת יומרני, או קשה מאוד לומר שאדם בשבת ילך לזרוע, כן? אבל בוא נאמר, אדם לוקח איזשהו גרגיר אחד לרפואה, הוציא את זה לרפואה, זה חשוב אצלו. מה, הוא צריך בשביל להתחייב בשבת לפני כן לקחת את אותו דבר, משהו לרפואה, להצניע אותו, ואז להוציא אותו ממקום שהוא יצניע אותו, ולהוציא אותו לרשות הרבים כדי להתחייב? בוודאי שלא. עצם זה שמאדם לוקח אפילו דבר כלשהו, והוא מוציא אותו בגלל שזה חשוב בעיניו, למשל לרפואה, כבר הוא יהיה חייב. אז לכן שואת הגמל, למה לילה מתנה המצניע? מצניע לזרע ולדוגמה ולרפואה. ליטניה מוציא, או לזרע, או ולדוגמה, או ולרפואה, חייב בכלשהו, כי אצלו זה חשוב. אז בוודאי שהוא יהיה חייב על זה. תרצת הגמרא, אתה צודק. נכון. האדם שמוצא אפילו גרגיר אחד לזרע או לרפואה או לדוגמה, ודאי שהוא יהיה חייב על זה, גם אם הוא לא יצניע את זה לפני כן. זה לא איזשהו תנאי בשביל להתחייב, שצריך לפני כן להצניע ורק אחרי זה להוציא. הרעיון הוא, אם זה חשוב בעיניו, הזרע הזה, בוודאי שהוא מתחייב עליו. לאחר מה הסכינן, פה מדבר במקרה מסוים. כגון שיצניעו, שם זרע, לשם דוגמה, לשם רפואה, הוא הכביע אותו. ושכח למה יצניעו. עבר זמן, והוא כבר לא זוכר למה הוא שומר מאוד חזק על הגרגיר הזה. לא זוכר למה. והשתה, כמפיק להסתמה. עכשיו הוא מוציא שבת, הוא ראה במקום מוצנע את הגרגיר הזה, או את החפץ, הכל שהוא שמר לרפואה או לדוגמה. והוא הוציא אותו לשבת בסתמה. הוא לא מגלה דעתו בשביל מה הוא מוציא את אותו דבר כלשהו. אם כן, עכשיו כשהוא מוציא את אותו כלשהו לרשות הרבים, הוא כמו כל בן אדם שמוציא משהו שהוא לא חשוב לרשות הרבים. כי מה, אתה שואל את הבן אדם, למה אתה מוציא כזה חתיכת בד קטנה לרשות הרבים? הוא אומר, לא יודע בדיוק למה. ראיתי את זה בבית, לקחתי את זה. זה היה אצלי בתוך הכיס של החליפה. טוב, הוא הוציא את זה כדרך שמוציאים בדרך כלל. ולכן הוצאתי את זה. מה, ויש לך חשיבות בדבר כזה קטן? אומר, לא ידוע לי משהו מיוחד. אז מהו דתימה, בתולי בטלה מחשבתו. הייתי חושב שהמחשבה הראשונה שהוא פעם הצניע את זה לשם מטרה, שהוא החשיב את זה, אבל עכשיו הוא כבר לא זוכר למה הוא החשיב את זה, אז המחשבה ההיא התבטלה, ועכשיו הוא כמו שאר בני האדם, והוא לא יהיה חייב, כי זה כמות מאוד קטנה. כמה שמלן, לכם למדת אותנו המשנה? כל העושה, אדם שהוא עושה מעשה לא בתוך כוונה מיוחדת, על דעת הראשונה הוא עושה. אז הוא עושה את זה על דעת המחשבה הראשונה שהייתה לו, ומכיוון שהמחשבה הראשונה שלו הייתה כשהוא הצניע, בגלל שהדבר הזה חשוב בעיניו, לזרע, לדוגמה ולרפואה, אחד מהם, אז כבר, גם עכשיו כשהוא יוציא את אותו כלשהו לרשות הרבים, אפילו אם הוא לא זוכר שזה חשוב בעיניו, אבל מכיוון שבהתחלה הוא הרי כן החשיב את זה, אז עכשיו כשהוא עושה את זה סתם, זה על דעת מה שהוא החשיב את זה בהתחלה. הוא הרי לא ביטל את המחשבה שלו מפורש. אם הוא מבטל את המחשבה שלו מפורש, הוא אומר, מה אני צריך את זה בשביל זריעה? לא רוצה. לא רוצה בסוף לזרוע את זה. אז ודאי שאנחנו נאמר שכשהוא יוציא את זה אחר כך לרשות הרבים, הוא לא יהיה חייב על זרע אחד, אלא לפחות על 5 זרעים. אבל כאן, כשהוא לא חשב מחשבה חדשה, אלא הוא לא זוכר בדיוק, אז זה הולך אחרי המחשבה הראשונה שלו. ולפי זה אומר האמרי אברהם, זה העצה הטובה, יש לי עצה זהב בשבילך, להפוך את כל היום שלך למטיל זהב אחד גדול. כל דבר שאתה תיגע בו יהפוך לזהב. תחשוב בתחילת היום, מחשבה של זהב. תחשוב מחשבה שאתה עושה את כל מעשיך לשם שמיים, לשם להרבות זכויות, ואז אתה תזכה שגם את הדברים האחרים שאתה עושה, גם אם לא תחשוב באותו רגע דביקות השם, אלא אתה תעשה את זה סתם בדרך אגב, כל העושה על דעת מחשבתו הראשונה הוא עושה, והכל יחשב לך כמו זכויות ומעשים טובים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מחייב היה רבי מאיר. המשנה שלנו זה רבי מאיר, הרי לא כתוב רבי מאיר, אבל יש כלל, סתם משנה, כשלא כתוב מי אומר, זה הכוונה רבי מאיר, סתם משנה זה רבי מאיר. אז רבי מאיר, התנה של המשנה שלנו, מחייב אף במוציא חיטה אחת לזריעה. כשכתוב שאדם שמוציא לזרע הוא יהיה חייב, זה אפילו חיטה אחת. לא צריך שדווקא שניים. שאתה אומר פשיטה, מה אתה הבנת? כל אחד שלומד את המשנה, לכאורה זה מה שהוא מבין. מוציא לזרע, אפילו גרגר אחד, הוא יהיה חייב. הרי כלשהו תנן, מה זה כלשהו? כנראה אפילו אחד. מתרצת הגמרא, יש פה חידוש. כי מהו דתימה, אילולי שהיו אומרים לנו במפורש שאדם שמוציא גרגיר אחד לפי דעת המשנה, כבר הוא יהיה חייב אם הוא מוציא את זה לזרע, הייתי חושב שכלשהו זה לאו דווקא, אלא להפוג עם מגרוגרת. כוונה, לא צריך כמות שלמה של פחות מכגרוגרת, אלא אפילו פחות מזה. אבל עדיין הייתי חושב שצריך איזשהו שיעור עד ולעולם עד דעיקה כזית, ממש מלן שכלשהו זה אפילו חיטה אחת וגם עליה יהיו חייבים. שואלת הגמרא, מתקיף לרב יצחק ברד רב יהודה, אלא מעתה, שאתה אומר שהולכים אחרי מחשבתו הראשונה, וכל מה שהוא עושה אחר כך זה על דעת מחשבתו הראשונה, ולכן אם הוא חישב על זרע מסוים שהוא רוצה אותו לזריעה, אז לכן אחר כך מוציא אותו סתם, בכל זאת הוא יהיה חייב. אז אם אדם חישב להוציא כל ביתו, אדם חישב להוציא כמות גדולה בפעם אחת, ובסוף הוא ניסה כנראה להרים את זה, והוא ראה שזה כבד לו, אז הוא החליט להוציא את זה קצת קצת. אחי נמי דלא מחייב, עד דמפיק לכול הוא, גם כאן הוא לא יהיה חייב, כי מחשבתו הראשונה הייתה להוציא את הכל בפעם אחת. אז עכשיו כשהוא מוציא מעט מעט, אז זה כבר לא כמו מחשבתו הראשונה והוא יהיה פטור. תרצת הגמרא, פה הוא ודאי חייב, זה לא דומה. האטם, כשהוא תכנן להוציא את כל הבית בבת אחת, בטלה דעתו אצל כל אדם. כי מה אתה אומר? שרק הכל ביחד חשוב אצלו? אצל שאר האנשים גם מעט חשוב. רק הבן אדם הזה אצלו היה חשוב רק הכל יחד. אבל בטלה דעתו אצל כל אדם. לעומת זאת, כשהוא מחשיב דבר אחד קטן, פה אנחנו לא אומרים בטלה דעתו אצל כל אדם, כי אצלו הדבר הקטן הזה הוא חשוב, ולכן גם אם מוציא את זה אחר כך, בלי שהוא זוכר מה היה הכוונה המיוחדת שהוא חיוון בהתחלה, זה על דעת מחשבתו הראשונה, והוא יהיה חייב אפילו על כלשהו. במשנה למדנו שאם אדם שומר ומחשיב אפילו דבר קטן מסוים, אז אם הוא בעצמו ילך ויוציא את זה רשות הרבים, אחר כך הוא יהיה חייב, אם הוא עשה את זה בשבת. אבל מישהו אחר שיוציא את אותו חפץ, שראובן שמר חפץ, בא שמעון והוציא את החפץ שראובן שמר לרשות הרבים בשבת, המשנה אומרת שהוא יהיה פטור. אז אומרת על זה הגמרא, כן, אמרנו במשנה, וכל אדם מן חייבים עליו אלא כשיעורו. אומרת הגמרא, מתניתין, לא כרבי שמעון בן אלעזר. המשנה שלנו מצוינת, לפי דעת רבי מאיר, לפי דעת חכמים, אבל רבי שמעון בן אלעזר סובר אחרת. דתניא. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר לעניין הוצאה בשבת. כל שאינו כשר להצניע. דבר שהוא לא מספיק חשוב שאנשים יצניעו אותו בשביל להשתמש בו בעתיד. וכן, אין מצניעים כמוהו. גם אם זה כן דבר חשוב, אבל זה כמות מועטה, שזה לא חשוב בעיני אנשים כל כך מעט לשמור. והוא הוכשר לזה והצניעו. אבל יש פה בן אדם מסוים שאצלו, הדבר הלא חשוב הזה, או הכמות המועטת הזאת שהיא לא חשובה בעיני אנשים, בעיניו זה כן היה קשר, והוא כן הצניע אותו. אז אם הוא יוציא את זה לרשות הרבים, אחר כך בשבת, פשוט שהוא יהיה חייב. אבל החידוש של רבי שמעון בן אלעזר, שאפילו הוא בא אחר והוציא, אם בא מישהו אחר והוציא את אותו חפץ, שהמצניע הצניע, נתחייב זה במחשבתו של זה. אז אם כן, הבן אדם השני שהוציא את החפץ הזה לרשות רבים, הוא יהיה חייב, למרות שהבן אדם השני הרי לא הצניע את החפץ שהראשון הצניע, אבל מכיוון שהראשון הצניע את החפץ הזה, אז הוא יהיה חייב עליו, כמובן, מדברו פה על אותו חפץ, אותו גרגיר בדיוק. ראובן שם גרגיר במגירה, בא שמעון, הוציא זה מהמגירה לרשות הרבים, אז שמעון יהיה חייב. ככה לפי דעתו שלו בשמעון בן אלעזר, אבל כמובן התנא של המשנה שלנו לא סובר ככה. אמר רבא, אמר בשם רב נחמן, אדם שהוציא זרע, שהשיעור שלו זה כגורגרת. ובאמת, היה פה אוכל שאפשר לזרוע אותו בכמות של כגורגרת. עכשיו, כמות של כגורגרת זה כמות שבוודאי חייבים עליה כשמוצאים אותה לרשות הרבים. בין אם הוא הוציא אותו בשביל לזרוע אותו, כי הרי בשביל לזרוע, הדעה שסוברת הכמות הכי גדולה שרק עליה היו חייבים, זה פחות מעט, מעט פחות מכגורגרת, אבל בשיעור כגורגרת, כולם יודעים שיהיו חייבים, אפילו אם אדם הוציא את זה לזרע. ופה הוא הוציא את זה לשם אכילה. הדברים האלה שאפשר לזרוע אותם, זה ראוי גם לאכילה. והוא הוציא את המאכל הזה, את הכמות של האוכל הזאת, הוא הוציא את זה לשם אכילה. כמות של כגורגרת הוא הוציא לשם אכילה. לדוגמה, בן אדם הלך לקח גרגירים של רימון, כמות של כגרוגרת, כמות כמו גודל של תנה מיובשת, הוא הוציא את זה כי הוא התכוון עכשיו לאכול את זה. בסדר גמור. ובסוף נמלח עליה לזריעה. בסוף הוא התחרט, הוא אומר, חבל, יש לי מספיק גרגירים של רימון. את הגרגירים האלה, אני מעדיף לשמור אותם לזריעה, לנטוע בהם אחרי זה עצים של רימון, פרדס רימונים. אינמי, אפשרות שנייה, הוא הוציא שיעור של כגורגרת לזריעה. הוא תכנן שאת הגרגירים האלה של הרימון, הוא שומר אותם שבמוצאי שבת או ביום ראשון, איתם מהם פרדס של רימונים. ונמלח עליה לאכילה. בסוף הוא החליט, לא, בשביל מה? הוא כבר אוכל את הגרגירים האלה, פתאום הוא כנראה גילה שאין לו מספיק גרגירים של רימון, והחליט לאכול את זה. אז הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, נו, ברור. פשיטה. זיל הכה איקה שיעורה, וזיל הכה איקה שיעורה. בין אם תלך אחרי המחשבה שהוא תכנן לאכול את הגרגירים האלה, יש פה שיעור של כגורגרת, שזה שיעור חשוב בדברים של אכילה, שאדם חייב על זה אם הוא מוצא את זה לרשות הרבים. וכן, גם אם תלך אחרי המחשבה של הזריעה, יש פה כמות, שאם אדם מוציא לזריעה, הוא יהיה חייב על זה, כי יש פה אפילו קצת יותר. כי בשביל אדם שמוציא לזריעה, השיעור הוא פחות מכגורגרת, ופה הוא הוציא כגורגרת שלמה, אז ודאי שהוא יהיה חייב. בתרץ את הגמרא, יש פה חידוש בדברי רב נחמן. מהו דתימה, אילולי דבריו, אתה היית יכול לטעות ולומר, בעינן עקירה והנחה בחד המחשבה, צריכים שאדם יעקור את ה... הרי בשביל להתחייב משום הוצאה בשבת, מרשות לרשות, אז צריכים שני דברים. דבר ראשון, עקירה, לעקור מרשות אחת, זה היה מונח באיזשהו מקום, בן אדם עקר את זה מרשות אחת, וצריך גם כן, כשמביאים את זה לרשות אחרת, צריך שזה יהיה מונח ברשות האחרת. שני הדברים האלה הם תנאי בשביל שבן אדם יהיה חייב. ויש הרי כלל, רבינו חננאל מסביר פה יסוד מאוד מאוד חשוב לכל מהלך הסוגיה, הוא מסביר שהרי אנחנו יודעים שאם בן אדם בשבת היה מונח איזושהי חבילה נאמר של פיסטוקים, היה מונח בארון, האדם הלך, הרים, בא להוציא את זה מהארון, הוא תכנן לבוא ולאכול את זה עכשיו בסלון של הבית. אז הוא הוציא את זה מהארון של המטבח על מנת לשים את זה בשולחן של הסלון, שבזה אין שום בעיה, שבת אדרה, בעונג שבת, מצוין. אבל בסוף הוא חזר בו והחליט להוציא את זה לרשות הרבים, והוא הניח את זה ברשות הרבים, אז הגמרא אומרת לאל, שבן אדם הזה יהיה פטור, למה? כי העקירה לא הייתה לשם הוצאה, העקירה הייתה לשם להשאיר את זה בבית, אז הוא יהיה פטור. לכן תמיד, בשביל שבן אדם יהיה חייב על הוצאה בשבת, הוא צריך גם עקירה במחשבה, על מנת להוציא את זה לרשות הרבים, וגם הנחה בסוף על דעת אותה מחשבה. כאן, אני הייתי חושב שמכיוון שבשעת העקירה אדם חשב מחשבה אחת, ובשעת ההנחה הוא חזר בו לשם מחשבה אחרת, אז אולי הוא באמת לא יהיה חייב. אני הייתי חושב בעניין העקירה וההנחה בחד המחשבה, העקירה של החפץ מרשות היחיד וההנחה שלו ברשות הרבים צריכה להיות באותה מחשבה, או לשם זריעה או לשם אכילה. והלקה, כי פה בשעת העקירה הוא חשב מחשבה אחת, ובשעת ההנחה הוא חשב מחשבה אחרת, אז אולי הוא לא יהיה חייב, גם השמלן שהוא כן יהיה חייב, כי בשני שתי המחשבות האלה זה בעצם מחשבות של חיוב, לכן הוא יהיה חייב. לעומת המקרה שהזכרנו, שאדם תכנן להוציא מהארון במטבח, הוא תכנן לשים את זה בסלון, בשעת העקירה הוא לא חשב מחשבה של חיוב, כי אין שום חיוב של חטאת לאדם שמוציא מחדר אחד בבית ומניח בחדר אחר בבית. באי רבה, על גבי, באותו רעיון שאדם מוציא לשם מטרה אחת והוא חוזר בו לשם מטרה אחרת, הוא מביא ספק. אדם שהוציא זרע בשיעור של חצי גאוגרת לזריעה, ובזמן שזה חצי גאוגרת, זה ראוי, זאת אם הוא יוציא את זה לזריעה לרשות הרבים הוא יהיה חייב, אבל אם הוא מוציא את זה לאכילה לרשות הרבים הוא יהיה פטור, כי לזריעה לא צריך כגאוגרת ולאכילה כן צריך כגאוגרת. עכשיו, כשהוא הוציא את החצי גורגרת, הוא הוציא את זה לשם זריעה, אז אם כן, הוא אמור להתחייב על זה. ותפחה, אולי ירד על זה גשם או משהו כזה, זה התנפח. וזה נהיה כדי שיעור כגורגרת. ובדרך, כשהוא נושא את הזרע בשיעור חצי גורגרת, הוא רואה שזה התנפח, הוא אומר, תשמע, נראה לי דווקא זה מאוד ערב לחך לאכול את זה. אז נמלח עליה לאכילה, הוא החליט טוב, יאללה, אולי באמת נאכל מזה. מהו? האם כשהוא עכשיו הניח את זה ברשות הרבים, האם הוא יהיה חייב או לא? מה שני הצדדים? צד אחד, אם תמצא לומר, האדם הוא דמחייב, המקרה הקודם, שאדם הוציא על מנת לאכול, ובסוף חשב לזרוע, או הוציא על מנת לזרוע וחשב בסוף לאכול, הוא יהיה חייב, למה? דזיל החייק השיעורה, בין אם תלך אחרי המחשבה שלו שהוא תכנן להוציא את זה לשם אכילה, אז יש פה שיעור של חיוב לאכילה, כי הוא יוציא שיעור של כגרוגרת, וזיל החייק השיעורה, גם אם תלך אחרי המחשבה שהוא הוציא את זה על מנת שזה יהיה זרעונים לזריעה, גם בתור זרעונים לזריעה, אם האדם מוציא שיעור של כגרוגרת, הוא יהיה חייב, אז הוא מוציא כשיעור, אבל, אז לכן, גם אם המחשבה של בזמן העקירה הייתה לשם אכילה, והנחה הייתה לשם זריעה, וכן הפוך, עדיין היה פה מחשבה אחידה, כי בשני המחשבות יש מחנה משותף, שהם בעצם מחשבות שמביאים את האדם לידי חיוב, כי בין אם הוא מוציא שיעור של כגרוגרת של זרע על מנת לזרוע, ובין אם הוא מוציא את זה על מנת לאכול, זה מחייב אותו חטאת. אבל האחה, זה שונה פה במקרה שלנו. כיוון דבעינא דאפקא, בזמן שהוא עקר את הזרע, לא הווה בי שיעור אכילה, הרי לא היה פה שיעור של כגרוגרת, של דברים של אוכל, רוב הדברים של אכילת אדם, השיעור שלהם זה כגרוגרת. אז פה כשבן אדם עקר את הזרעים האלה, לא היה פה שיעור של כגרוגרת. אז אם כן, לא היה פה שיעור אכילה. אז לא מחייב, כי בסוף, כשהוא נמלך להשתמש עם זה לאכילה, התברר שבזמן העקירה לא היה פה כשיעור. לא היה פה כשיעור אכילה, והעקירה וההנחה האלה לא מצטרפים, זה צד אחד. אבל מצד שני אפשר לומר, או דילמה, כיוון דאילו ישתיק ולא חשיב עלי, אם היה נשאר עם המחשבה הראשונה שלו, הוא הרי הוציא את זה על מנעת, הזרעונים האלה מיועדים לזריעה, ובשביל זריעה אפילו חצי גוגרת, זה נחשב שיעור שחייבים עליו. אז אם כן, אם הוא לא היה משנה את המחשבה שלו, מחייב המחשבה דזריעה, אם הוא היה נשאר עם אותה מחשבה ראשונה, והוא היה מניח את זה אחר כך, אז הוא הרי עקר את, את הזרעים האלה, את הזרעים האלה בעיקרון הוא מייעד לזריעה. והוא עקר פחות מכגוגרת, חייבים על זה. אדם שמוציא פחות מכגוגרת לשות הרבים, חייב. אם הוא היה נשאר עם המחשבה שהיה לו בתחלה בשעת העקירה, שהוא מתכנן ומתכוון את הזרעים האלה לזרוע, וככה הוא היה גם מניח את זה ברשות הרבים, ודאי שהוא היה חייב. מחייב המחשבה דזריעה. אשתא נמי, גם עכשיו שהוא חזר בו והוא החליט בסוף לאכול את הזרעים האלה, מחייב, אז שיהיה חייב חטאת. ספק בתוך הספק הזה. ואם תמצא לומר, אם את הספק עכשיו שהסתפקנו, אתה תרצה לתרץ ולומר, שכיוון דאילו ישתיק ולא חשיב עלי, כיוון שאם הוא לא היה משנה את המחשבה שלו הראשונה, שהוא התכוון שאת הזרעים האלה הוא מעוניין לזרוע, אז מחייב המחשבה דזריעה, ולכן אתה תכריע ותאמר שהוא יהיה חייב, כי המחשבה הראשונה שלו הייתה שאת הזרעים האלה הוא מעוניין לזרוע, ובשביל זרעים, אפילו פחות מכגוגרת חייבים משום מצב, ולכן הוא יהיה חייב. אם תכריע ככה, עדיין יש לי ספק אחר. הוציא כגוגרת לאכילה. אדם הוציא שיעור חשוב, שהוא חשוב בין לזריע בין לאכילה, שיעור של כגוגרת, והוא התכוון לשם אכילה. הוא צריך את הזרעים האלה בשביל אכילה. ובסוף קרה דבר פלא, וצמקה. הצטמק, אולי היה מזג אוויר מאוד חם, וזה התייבש. ועכשיו השיעור הוא פחות מכגוגרת. יכול גם להיות שבן אדם הזה לקח איתו את הזרעים תחילת היום, והוא לא הניח את זה. הרי בן אדם, מתי הוא מתחייב? רק מתי שהוא עקר חפץ מרשות אחת, עד שהוא לא הניח את זה ברשות אחרת, הוא לא יהיה חייב. אז יכול להיות שבן אדם עקר חפץ, נאמר, על הבוקר של שבת, עקר את זה מרשות היחיד, הלך עם זה לבית הכנסת, בית הכנסת שלו זה מאוד רחוק, הוא הולך כמה שעות טובות, ובינתיים הזרעים האלה הצטמקו, הוא לא נעצר לנוח בשום זמן, ולכן פשוט כל הדרך לאט לאט התייבש הזרעים האלה, וזה נהיה פחות מכגוגרת. ואם כן, עכשיו אם הוא יניח את זה, בעצם זה לא שיעור של, זה לא שיעור של חייבים עליו משום הוצאה, כי זה הרי זרעים שמיועדים לאכילה. ואחרי זה נמלח עליה לזריעה. עכשיו כשהוא ראה שהם כל כך הצטמקו מהשמש, הוא אומר, רגע, וואי, יש פה כאלה זרעים יבשים, אני לא מעוניין לאכול אותם, טוב, אני כבר אזרע אותם. מהו? וגם כאן יש שני צדדים. צד אחד, הכה ודאי כי השתיק, המחשבה כמה הייתה לא מחייב. כאן אם הוא היה נשאר עם המחשבה הראשונה שלו, והוא לא היה פתאום מתחרט וחושב שהוא מעוניין להשתמש עם הזרעים האלה לזריעה, אז הוא היה פטור, כי הרי היה פה אמנם הכירה של כגוגרת, שיעור של כגוגרת, אבל ההנחה היה פחות מכגוגרת, ומכיוון שכל הזמן הוא ייעד את הזרעים האלה לאכילה, אז ההנחה של פחות מכגוגרת לא חייבים עליה. ואם כן, גם כאן, כשבסוף הוא חזר בו להשתמש לזריעה, הוא לא יהיה חייב. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, בתרשת אז לינן, הולכים מה שהוא חושב עכשיו. עכשיו הוא חושב שהוא מעניין בזרעים האלה לזריעה, הוא מחייב. כיוון שלעניין זריעה יש כאן שיעור, ויהיה חייב. אם הולכים אחרי המחשבה של הסוף, אז בעצם גם בשעת העקירה, הוא הרי עקר שיעור של זרעים כגוגרת. ודאי חייבים על שיעור של כגוגרת של זרעים, אדם שעוקר זרעים שמיועדים לזריעה, שיעור של כגוגרת, ואחרי זה מניח את זה ברשות הרבים, ודאי שהוא יהיה חייב. ואפילו על פחות מכגוגרת חייבים. אז אם כן, על אם הוא כל הזמן היה מחשב על הזרעים האלה שהוא מעוניין לזרוע אותם, הוא מייעד אותם לזריעה, אז ודאי שהוא היה חייב על כל המעשה, גם של העקירה וגם של ההנחה. ואם הולכים אחרי המחשבה של הסוף, אז בעצם המחשבה של הסוף, שהוא מייעד את זה לזריעה, אז גם העקירה וגם ההנחה, נעשו במחשבת זריעה בעצם, אם אנחנו ככה נוקים, שולחים אחרי המחשבה של הסוף. אז אם כן הוא מחייב, אז הוא יהיה חייב. בתוך הספק הזה מסתפק רבא, ואם תמצא לומר, אם גם בספק השני תרצה להכריע כמו אחד מהצדדים ולומר, בתר השתעזלינה ומחייב, גם פה אתה תרצה לצדד ולומר שהוא יהיה חייב, כי הולכים אחרי המחשבה שהוא מחשב בשעת הנחה, ובשעת הנחה הוא חשב שהוא מייעד את הזרעים האלה לזריעה, ובשביל זריעה כל הזמן היה פה כשיעור, ולכן הוא יהיה חייב גם על העקירה וגם על ההנחה. אז יש לי שאלה נוספת, מה יהיה אם הוא הוציא זרע שהשיעור שלו היה כגוגרת, והוא הוציא את זה לאכילה? בסדר? אז זה עקירה שמחייבת באמת. אבל אחר כך בדרך וצמקה, וזה נהיה פחות מכגוגרת, היה שמש חזקה אולי, וצמקה את הזרעים האלה, הפכה אותם לשיעור שפחות מכגוגרת. ואחר כך אולי ירד גשם, נהיה לחות, וחזרה ותפכה. עכשיו זה שיעור שוב פעם של כגוגרת. מהו? פה מצד אחד, מכיוון שהוא הוציא את זה לשם אכילה, והיה פה בשעת העקירה היה שיעור, ובשעת הנחה היה שיעור, אז אולי הוא יהיה חייב. האם אנחנו אומרים, אבל מצד שני, יש דיחוי לעניין שבת? כיוון שאם הוא היה מניח את הזרע הזה, מתי שזה הצטמק, ונהיה פחות מכגוגרת, הוא היה מניח את זה ברשות הרבים, הוא הרי היה פטור. כי הרי כל הזמן הוא חשב על הזרעים האלה שהוא מייעד אותם לאכילה. ואם האדם הניח שיעור שפחות מכגוגרת של זרעים, שהוא מייעד אותם לאכילה, הוא היה מניח את זה ברשות הרבים, הוא היה פטור. אז מכיוון שהיה פה זמן כזה שאם הוא היה מניח את זה עכשיו הוא היה פטור, אז כאילו חיוב שבת נדחה פה בזמן הזה וזה נשאר דחוי. אפילו שבסוף, למה זה בעצם היה דחוי? כי זה נהיה פחות מכגוגרת. אפילו שבסוף זה נהיה שיעור של כגוגרת, ועכשיו כשהוא מניח את זה הוא כן אמור להתחייב, אבל מכיוון שהיה זמן אחד שאם הוא היה מניח את זה אולי היה מתחייב, אז אולי נאמר שכבר נדחה ממנו חיוב שבת, הוא יהיה פטור. או אין דיחוי לעניין שבת, או שנאמר, אין דבר כזה דיחוי לעניין שבת, ומכיוון שגם בשעת העקירה וגם בשעת ההנחה היה פה שיעור של כגוגרת, אפילו שבאמצע נהיה פחות מכגוגרת, בכל זאת הוא יהיה חייב, ואתה גמר תיק, וכל הספקות האלה יישארו לעמוד, יישארו בספק. ספק נוסף, בעמיני רבה מרב נחמן, יש לי שאלה, הוא אומר לו, מה יהיה אדם שזרק שיעור של כזית, אבל של תרומה, חיתים של תרומה או עיסה של תרומה, הוא זרק את זה לבית תמה, לתוך בית תמה, מהו? אדם למשל עמד ברשות הרבים, היה לו חתיכת בצק, שהעיסה של הבצק הזאת נילושה מחיתים, שכהן קיבל את זה בתור מתנות כהונה, בתור תרומה. יש לו את העיסה הזאת, פחות משיעור של כביצה, פחות מכגוגרת, אבל זה שיעור כזית. והוא עקר את זה מרשות הרבים, זרק את זה לתוך החלון של מישהו, זה בדיוק נפל על גבי עיסה אחרת. וזה עכשיו נהיה פה חיבור של שני עיסות יחד, שני בצקים יחד. אבל את העיסה שבן אדם זרק, העיסה של התרומה, זה היה גודל של כזית, שלא חייבים על זה, כי העיסה הזאת הרי מיועדת לאכילה. תרומה בוודאי שמייעדים לאכילה, אף אחד לא הולך לזרוע תרומה. ואם כן, זה מיועד לאכילה, וזה שיעור פחות מכגוגרת. אז לא אמורים להיות חייבים על זה משום הוצאה, הוצאה מרשות לרשות. אבל כאן יש דבר פלא, מה שקרה, שזה יתחבר עם עיסה אחרת. מהו? מה יהיה הדין? האם הוא יהיה חייב או פטור? והגמרא מוקימה עכשיו באיזה מקרה, לגבי מה השאלה? למי? אי לעניין שבת, למה שהוא יהיה חייב? הרי הוא לא זרק שיעור של כגוגרת וכגוגרת בעינן, הוא זרק רק כזית, זה פחות. והיא לעניין טומאה, שאתה רוצה לשאול האם כזית של העיסה נכנס לתוך בית תמה, אז מדובר פה כמובן באוהל המת, שכל מי שנכנס לתוך הבית נטמא. אז אתה שואל האם הכזית הזאת נטמאה, ועכשיו היא יכולה לטמא גם אוכל אחר, מכיוון שהיא נטמאה בתוך אוהל המת, הרי בוודאי שהיא לא מטמאה אוכל אחר, כי הרי בשביל שאוכל שנטמא יטמא אחרים, כביצה אוכלים בעינן, צריך שיהיה גודל יותר מכזית, שיעור של כביצה. אז אם כן, לגבי זה גם כן אין שאלה, אז לגבי מה הספק? אז הגמרא מבארת, כמו שביארנו כבר בזמן השאלה, שהשאלה היא באמת לעולם לעניין שבת. וכגון דאיקה, פחות מכביצה אוכלים. בתוך הבית, התמה הזה, יש אוכל, אבל בשיעור פחות מכביצה. עכשיו, פחות מכביצה, גם אם הוא נטמע, כמו שרשי נוקט, רשי נוקט שאוכל נטמע אפילו פחות משיעור של כביצה, אבל בשביל לתמה אחרים, הוא צריך להיות בגודל של כביצה. בשביל שאוכל שנטמע, יהיה לו כוח לתמה גם אחרים, הוא צריך להיות לפחות בגודל של כביצה. ככה רשי נוקט. תוספות בכמה מקומות נוקט שגם בשביל לקבל טומאה, אוכל לא מקבל טומאה פחות מכביצה, אבל רשי נוקט שהוא כן מקבל טומאה, וכל הנדון כאן זה אם הוא מטמא אחרים. אז כאן היה בתוך הבית אוכל שהוא לא נטמא, שהוא כל פנים הוא לא מטמא. למה? הוא היה פחות מכביצה. בדיוק. הבן אדם ההוא השליך מהחלון כזית של בצק, התחבר עם הבצק שהיה בפנים פחות מכביצה, עכשיו יש כאן שיעור של כביצה, בדיבוק של העיסות האלה, הם יכולים עכשיו לטמא. אז נו, ומה זה קשור לעניין שבת? הרי במציאות הוא הוציא שיעור של פחות מכגרוגרת. אבל מכיוון שזה משלים אותו לכביצה, מהי? מצד אחד נאמר, מי זה מצטרף לעניין טומאה? אתה יודע מה עכשיו עשית פה? עם החתיכת עיסה הזאת שהשלחת, והיא בדיוק נדבקה בעיסה שהייתה פחות מכביצה בתוך הבית? עכשיו העיסה ההיא שהייתה בתוך הבית שהייתה פחות מכביצה קיבלה תוספת משני כוח, ועכשיו היא יכולה לטמא גם אחרים. אז אולי נאמר, שמכיוון שמצטרף לעניין טומאה, יש פה חשיבות לזריקה הזאת. מה כל העניין של מנחת הוצאה? מתי חייבים? שזה דבר חשוב. הנה, יש פה דבר חשוב. הרי יצטרף לשיעור של כביצה. חייב נמי לעניין שבת, אפילו שזה פחות מכגוגרת. עוד דילמה, כל לעניין שבת כגוגרת בעינה. מה שנגיד, שמה, בשביל מלכת הוצאה חייבים שיעור של כגוגרת. הוא לא זרק כגוגרת, אז הוא יהיה פטור. אמר לי, יש לי תשובה, אמר לו רב נחמן. תניתוע, זה ברית המפורשת. אבא שאול אומר, חג השבועות, בזמן שבעזרת השם יהיה בית מקדש בקרוב, אז חוץ מהעוגות גבינה והפרחים, יש סמל נוסף לחג הזה. מביאים לחמים, פעם בשנה, לחמים מחיטה, שתי הלחם, שזה סדרה שלמה של קורבנות שמביאים עם זה, זה היה דבר מיוחד מאוד. לחמים שמקריבים בחג השבועות. וכן, לחם הפנים. זה בכל שבת, היו מסדרים לחם חדש על גבי השולחן שהיה בהיכל של בית המקדש. לחם הפנים, 12 לחמים. עכשיו, בסדר, מאוד מרגש, לחם של בית מקדש, זה לא לחם פשוט בכלל, אבל גם לחם כזה, מה יהיה אם אדם יוציא את זה מרשות לרשות בשבת? אומרת הברייתא, שיעורן כגרוגרת, כמו כל אוכל. נשאלת השאלה, כמו כל אוכל, והמי? צריך שיהיה בהם שיעור אפילו פחות. למה? למה? אולי נאמר, מי די לעניין? יוצא בכזית, הרי אם אדם מוציא קודש קודשים, דהיינו את הקודשים שהם בדרגה הגבוהה, שהם קודשי קודשים שצריכים לאכול אותם רק בתוך הקלעים, בתוך החומה של העזרה, אדם שמוציא את זה מחוץ לחומת העזרה, הוא פוסל את זה. אם אדם אחרי זה ילך ויוכל מזה, יהיה חייב, זה לא פשוט. אז אולי מכיוון שכמה השיעור הכי קטן שכשבן אדם הוציא את זה מחוץ לחומת העזרה הוא יהיה חייב, השיעור הוא בכזית. אז אם כן, כזית של לחם הפנים או של שתי הלחם, יש לזה חשיבות מיוחדת, זה נפסל ביוצא. אז אולי נאמר שגם לעניין שבת נמי בכזית. למה ברייתא לא אומרת ככה? גם לעניין הוצאה בשבת, אם אדם יוציא כזית, לחם הפנים או שתי הלחם, הוא יהיה חייב. מה רואים מפה? אין דבר כזה. מזה שיש חשיבות לכזית בנינים אחרים, בשביל יוצא למשל, זה לא אומר שיש לזה חשיבות גם לעניין הוצאה בשבת. אומרת הגמרא, מה אתה משווה לי פה? תומה לטהרה, לקודשים? אחי, אשתה, הטעם, אדם שמוציא שתי הלחם, לחם הפנים, מדאפקי חוץ לחומת העזרה, יפסיל לי ביוצא. ברגע שזה יוצא מחוץ לחומת העזרה, באותו רגע, גם אם הוא לא הגיע לרשות הרבים, הרי כל בית מקדש יש שם חומות, אז זה הכל רשות היחיד. גם אם זה לא הגיע מחוץ לבית המקדש, לרשות הרבים, זה כבר נפסל ביוצא, ברגע שזה יצא מחוץ לחומות העזרה. אבל השבת, מתי הוא יהיה חייב על זה שהוא הוציא את לחם הפנים או את שתי הלחם, משום שבת? לא מחייב עד המפיק לי לרשות הרבים, הוא לא יהיה חייב עד שהוא יוציא את הלחם הזה, ויניח את זה ברשות הרבים, כי הרי בית מקדש זה רשות היחיד, הוא יוציא את לחם הפנים או את שתי הלחם מבית מקדש, עד שהוא לא יניח את זה ברשות הרבים, הוא לא יהיה חייב. אז אם כן, זה כל אחד מהם, החיוב שלו זה בזמן אחר, אז מכיוון שפסול של דבר שיוצא מבית המקדש, זה ברגע שזה יצא מחומת העזרה. אז אם כן, הפעימה הזאת, אנחנו מחשיבים גם כזית. אבל אחרי זה, כשהוא יניח את זה ברשות הרבים, זה כבר שלב אחר לגמרי, זה כבר עניין אחר, זה כבר פעימה שנייה, ועל זה לא יהיו חייבים עד שזה יהיה שיעור של כגרוגר. אבל לעומת זאת, הכה, אדם שזרק את הכזית של העיסה לתוך הבית, אתה מקח הקלה לתוך העיסה, למשל עיסה, כמובן, יש עוד, יכול להיות עוד אפשרויות של מאכלים, אז אם כן, שבת ותומה בעדי הדדי כעתיין. קודם כל, זה שהצטרף הכזית והתחבר עם שאר העיסה, ונהיה ביחד כביצה, אז גם לעניין שבת אנחנו רוצים עכשיו לחייב אותו, כי זה הרי נח ברשות היחיד, וגם לעניין טומאה אנחנו רוצים עכשיו לומר שזה יתמה, כי זה הפך להיות עכשיו כביצה אוכלים שנתמאו. אז אולי נאמר שהוא יהיה חייב. השאלה הזאת נשארה בספק. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאדם ששמר לעצמו איזשהו דוגמה להראות ללקוחות, הצניע את זה, אז אם אחר כך הוא ייקח את אותו דוגמה ויוציא אותה לרשות הרבים, יעקור מרשות היחיד וניח ברשות הרבים, גם אם זה פחות מכשיעור שבדרך כלל חייבים על זה משום שבת, הוא יהיה חייב, כי אצלו זה חשוב. אבל אם אחר כך הוא חזר והכניס את הדוגמה הזאת, הוא התחרט, הוא לא רוצה בסוף להראות את זה ללקוחות, אומר, אנשים לא כל כך אוהבים את זה, הוא רוצה להראות דוגמה אחרת, הוא חזר בו, והוא הכניס את זה לרשות היחיד, אז הוא לא יהיה חייב. כך למדנו במשנה, חזר והכניסו, אינו חייב, אלא כשיעורו, רק אם זה בגודל שבדרך כלל, שאר האנשים גם כן יהיו חייבים, שזה נחשב דבר שיעור חשוב. שואלת הגמרא פשיטא, ברגע שאדם חזר בו באופן מפורש מהכוונה שלו להחשיב את הכמות המועטת הזאת, אז ודאי שמי עכשיו כבר לא יהיה חייב על זה משום הוצאה. מתרצת הגמרא, אמר אביי, אחא במה עסקינן, פה לא מדובר שהוא חזר בו באופן מפורש מהרצון שלו להשתמש עם אותו מעט ומלהחשיב את אותו מעט, אלא מדובר פה כגון שכשהוא חזר הביתה, זרקו לאוצר, הוא זרק את זה לאוצר של הפירות או למחסן שלו, ומזה לבד שהוא לא ממש מצניע את זה באופן מיוחד במקום מסוים, זה מראה שהוא חזר בו מהרצון שלו לשמור על הדוגמה הזאת של להראות ללקוחות, או אם הוא הצניע זרע בשביל זריעה ועכשיו שם את זה באוצר ביחד עם שאר התבואה, זה אומר שהוא חזר בו מהרצון שלו לזרוע את אותו זרע, אבל הוא לא אמר את זה במפורש, הוא לא חשב במפורש שהוא כבר לא מעוניין יותר להחשיב את אותו מועט, את אותו דבר מועט. אבל מצד שני, הוא מקומו ניכר. הזרע הזה, כשהוא השליח אותו לאוצר, לדוגמה זרע, אם הוא השליח אותו לאוצר, הזרע לא יתערבב עם שאר התבואה, אלא הוא ניכר בפני עצמו. מהו דתימה? אז כאן היינו יכולים אולי לומר, כיוון דמקומו ניכר, הוא הרי רואים אותו באופן מיוחד, במילתי כמה הייתה קאי, אז בעצם זה לא נחשב שהוא ביטל את המחשבה הראשונה שלו לזרוע את אותו גרגיר, וזה נחשב כאילו הוא הצניע את הזרע בפני עצמו, לא ביחד עם שאר התבואה, ואם כן, כשהוא יוציא את זה עכשיו, הוא יהיה חייב אפילו אם הוא מוציא רק גרגיר אחד, כמה שמלן, לכן הטענה של המשנה מחדש, לא, מתעזר כאילו אוצר, בתולי בתלי, עצם זה שהוא זרק את זה לאוצר, ביחד עם שאר התבואה, הוא ביטל את המחשבה הראשונה שלו, שהוא רוצה לייעד את הזרע הזה לזריעה, ומחשיב את הזרע הזה באופן מיוחד, אלא בזה שהוא זרק את זה לשאר האוצר, סימן שהוא כבר לא מחשיב את זה יותר, ולכן הוא יהיה חייב על הזרע הזה, כמו שחייבים שאר האנשים. אומרת המשנה, המוציא אוכלין, אדם שמוציא אוכל מהבית, ונתנן על האיסקופה, הוא שם את זה על מין מדרגה כזאת, הבן אדם גר, הפתח שלו פונה לרשות הרבים, ויש מדרגה בין הדלת לבין הרשות הרבים שכולם עוברים. ומדובר כאן שהאסקופה הזאת אין לה הגדרה של רשות הרבים, גם אין לה הגדרה של רשות היחיד, יש לה הגדרה של קרמלית. קרמלית זה מקום שלישי, רשות שלישית מדרבנן, ש... רבנן תקנו שאסור לעקור מרשות היחיד ולהניח על הקרמלית, ואסור לעקור מרשות הרבים ולהניח על הקרמלית. אז בין שחזר והוציאן, בין אם הוא אחר כך, אחרי שהוא הניח את האוכל על המפתן, על הקרמלית, או אחרי זה הוציא את זה לרשות הרבים, בין שהוא עצמו לא הוציא את זה לרשות הרבים, אבל הוציאן אחר, יהיה פטור. למה? פני שלא עשה מלאכתו בבת אחת, הוא לא עקר מרשות היחיד בבת אחת, הניח ברשות הרבים, אלא הוא באמצע הניח את זה בקרמלית. מכיוון שהניח את זה בקרמלית, אז עקירה מרשות היחיד והנחה בקרמלית, זה רק אסור מדרבנן, אבל אין לזה חיוב של חטאת, זה לא נחשב הוצאה מרשות לרשות. וכן, עקירה מקרמלית והנחה ברשות הרבים, וגם כן הוא נחשב מלאכת הוצאה, לכן הוא יהיה פטור. קופה שהיא מלאה פירות. אדם יש לו סק מלא בפירות. הוא נתנה לאסקופה החיצונה. פה מדובר על אסקופה, הכוונה מדרגה, אבל שיש לה הגדרה של רשות הרבים ממש. איך זה רשות הרבים? או שזה בגובה של פחות משלושה טפחים, אז נוח לבני רשות הרבים גם לדרוך על המדרגה הזאת בזמן שהם הולכים ברשות הרבים. או שזה יותר גבוה, אבל זה בגובה של תשעה טפחים, וזה שוב נוח לרשות הרבים, לבני רשות הרבים להשתמש בזה, בשביל לסדר על ידי העמוד הזה את הסחורה, להניח, לכתף. זה נוח, זה עמוד שימושי ברגע שהוא בגובה של תשעה טפחים. אז אם כן, זה גם כן הופך להיות רשות הרבים. אז אם המפתן הזה, האסקופה הזאת, שהוא הניח את הסק שהיא מילאה פירות על גבי האסקופה הזאת, בקיצור הוא שם את זה ברשות הרבים. אבל מה? חלק מהפירות עדיין בבית, וחלק מהפירות כבר נמצאים פה על האסקופה שהיא ברשות הרבים. כאן השאלה היא, האם בשביל שהבן אדם יהיה חייב צריך שכל הפירות יצאו לרשות הרבים, או שמספיק שחלק מהפירות נמצאים ברשות הרבים הוא כבר יהיה חייב? אז אומרת המשנה, אף על פי שרוב הפירות נמצאים כבר בחוץ ברשות הרבים, בכל זאת יהיה פטור. עד מתי? עד שיוציא את כל הקופה, עד שכל הקופה תצא לרשות הרבים, ורק אז הוא יהיה חייב, משום שהוא הוציא את זה מרשות היחיד, והניח את זה ברשות הרבים. שואלת הגמרא, רגע, היה פה סיפור ראשון, אדם שלא הוציא מרשות היחיד ישר לרשות הרבים, אלא הוא הוציא מרשות היחיד ושם עליה אסקופה, אנחנו אמרנו שזה קרמלית. שואלת הגמרא, אבל הגמרא עכשיו באה להוקים את זה. אי אסקופה, מהי? איזה אסקופה מדובר כאן? אילה מהסקופה רשות הרבים, אז אם כן לא מובן, למה הוא יהיה פטור? הקם הפיק מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי ברגע שהוא הוציא את האוכל מהבית שלו והוא שם עליה אסקופה שהיא רשות הרבים, הוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אין שום סיבה שהוא יהיה פטור. אלא מה תאמר? שמדובר כאן באסקופה שהיא רשות היחיד? איך האסקופה רשות היחיד? כי בגובה 10 טפחים ורחבה 4 על 4 טפחים. אם כן, אם זה מדובר שזה רשות היחיד, אז למה אם הוא הלך ועקר את זה מאסקופה ושם את זה ברשות הרבים הוא יהיה פטור? או שמישהו אחר שם את זה ברשות הרבים הוא יהיה פטור? הרי הוא עוקר מרשות היחיד והוא מניח ברשות הרבים. אז מה המשנה אומרת? בין שחזר הוא בעצמו והוציאן מהאסקופה לרשות הרבים, ובין שהוציאם אחר, אז הבן אדם שהוציא יהיה פטור? איך יכול להיות? הקמפיק הוא הרי מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, בוודאי שהוא צריך להיות חייב. אלא אומרת הגמרא, מדובר פה באסקופה כרמלית, שהיא גבוהה מעל שלושה טפחים, ולכן יש לו דין של כרמלית, ולכן לא יהיו חייבים כשמוציאים מכרמלית לרשות הרבים. אמנם זה אסור מדרבנן, אבל אין על זה חיוב. והכה משמלן, משנה מחדשת, תאמה דנח בכרמלית. למה בן אדם יהיה פטור כשהוא מוציא מהבית והוא מניח בכרמלית, ואחרי זה הוא מוציא מהכרמלית ושם ברשות הרבים, למה הוא יהיה פטור? אמנם זה אסור, אבל למה הוא יהיה פטור? מכיוון שהוא הניח את זה על גבי הכרמלית. בדרך בין רשות היחיד לרשות הרבים, אבל הלא נח בכרמלית. אם אדם מוציא מרשות היחיד והוא עבר דרך רשות הרבים, הוא עבר דרך כרמלית, אבל הוא לא הניח את זה בכרמלית, וככה הוא הניח את זה בסוף ברשות הרבים, מחייב למתניתן דלא כבן עזאי, כי לפי דעת בן עזאי הוא יהיה פטור. דתניה, אדם המוציא מחנות שזה רשות היחיד לפלטיה, לשוק שזה רשות הרבים, אבל זה דרך סתיו, דרך מקום שמוקף בכאלה מין ספסלים שאנשים יושבים שם, שיש לזה דין של קרמלית. אדם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך קרמלית, אז לפי דעת חכמים האדם הזה יהיה חייב. בן עזאי פותר, למה? כי בן עזאי סובר שכשבן אדם הולך, כל פסיעה שהוא עושה זה כאילו שהוא נעמד. ואם הוא נעמד, אז בעצם כשהוא הלך מרשות היחיד והוא עבר דרך הקרמלית, אז זה כאילו הוא נעמד בקרמלית, זה כאילו הוא עקר מרשות היחיד והניח בקרמלית. אחרי זה כשהוא הלך מהקרמלית לרשות הרבים, זה כאילו הוא עקר מהקרמלית והניח ברשות הרבים. אז אם כן, שני הדברים האלה לא אסורים מהתורה, אין עליהם חיוב מהתורה, זה רק אסור מדרבנן, לכן הוא יהיה פטור מחטאת. אבל כאן החידוש הוא שהמשנה שלנו זה לא כמו דעת בן עזאי, אלא אפילו שהוא עבר דרך קרמלית, אם הוא לא שהניח את החפץ בקרמלית, אז הוא יהיה באמת חייב. רק אם אדם מניח בקרמלית, כשהוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא מניח את החפץ באמצע בקרמלית, רק אז הוא יהיה פטור. למדנו במשנה, הדין השני, קופה שהיא מלאה פירות. סל מלא בפירות, והוא שם את זה על האסקופה החיצונה שיש לדין של רשות הרבים. הוא הניח את זה ברשות הרבים, רק מה? לא כל הפירות נמצאים על האסקופה, לא כל הפירות יצאו לרשות הרבים, אז אפילו שרוב הפירות נמצאים ברשות הרבים, הוא יהיה פטור. אמר חזקיה, מה יש בתוך השק? איזה סוג פירות? לא שנו, אלא בקופה מלאה קישויים ודלויים, שהם ארוכים כאלה. זאת אומרת, יוצא שעד שלא כל השק יצא החוצה לרשות הרבים, אז שום אחד מבין הירקות עדיין לא יצא לגמרי. אומרת, כל אחד מהקישויים או מהדילויים, רובו נמצא ברשות הרבים, אבל מיעוטו עדיין נמצא ברשות היחיד, אז אף אחד מהם לא יצא לגמרי לרשות הרבים, לכן הוא יהיה פטור. אבל אם זה קופה מלאה חרדל, שהם גרגירים קטנים, בודדים, אז אם יצא חלק מהקופה לרשות הרבים, כבר יש הרבה גרגירים שכבר יצאו לגמרי לרשות הרבים, אז הוא יהיה חייב עליהם, משום מוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים. על מה כסבר, רואים פה שחזקיה סובר, שנכון שכל החרדל נמצא פה בתוך כלי אחד, והוא אגוד בתוך כלי אחד, אבל אגד כלי לא שמי אגד, זה לא נקרא שהם אגודים והם נחשבים כמו דבר אחד, אלא כל גרגיר נחשב בפני עצמו, ומכיוון שחלק מהחרדל הוא עקר מרשות היחיד, הוא כבר הוציא אותו לגמרי לרשות הרבים והניח אותו ברשות הרבים, אז עליהם הוא יהיה חייב. רבי יוחנן חולק על חזקיה והוא אמר, אפילו קופה מלאה חרדל הוא יהיה פטור, למה? כי הוא סובר שהכלי בעצם מאגד את כל הגרגירים שיש בפנים, ולכן עד שהוא יוציא את כל הגרגירים החוצה, הוא לא יהיה חייב אפילו לא על אחד מהם. אפילו מלאה חרדל פטור, אלמא כסבר, אגד כלי שמי אגד. אמר רבי זרע, מתניתין, אתה יודע, כשקוראים את המשנה שלנו, על בן אדם שהוציא ירקות מביתו לאיסקופה של רשות הרבים, המשנה שלנו מדייקת, דלא כחזקיה. דלא כחזקיה דייקה, ודלא כרבי יוחנן דייקה. היא לא מדויקת, לא לפי חזקיה, ולא כמו רבי, לא לפי רבי יוחנן. למה? הוא מפרט. כחזקיה לא דייקה, דקטן, עד שיוציא את כל הקופה. כתוב שהאדם שהוציא את את השק עם הפירות לאסקופה של רשות הרבים, הוא לא יהיה חייב עד שיוציא את כל הקופה. אז אפשר לדייק, טעם עד כל הקופה, רק אם הוא יוציא את כל הקופה לרשות הרבים, רק אז הוא יהיה חייב. אבל אם הוא יוציא את כל הפירות, אבל הדופן של הקופה עדיין תהיה ברשות היחיד. כל הפירות הוא הוציא לחלק של ברשות הרבים, פטור. אלמא כסבר, אגד כלי, שמי אגד. רואים מהמשנה שהיא סוברת, שנכון שכשהוצאתי את הסל עם הפירות לאסקופה של רשות הרבים, כל החלק של הפירות כבר נמצא בחוץ, רק הדופן של הסל נמצא עדיין ברשות היחיד, אבל מכיוון שהכלי מאגד את כל הפירות, אז עד שלא כל הכלי יצא לרשות הרבים, זה לא נחשב שהוא יצא לרשות הרבים, שום אחד מהגרגרים לא נחשב שהוא יצא לרשות הרבים. רואים פה שהוא סובר, האגד כלי נקרא אגד, אז זה לא כמו דעתו של חזקיה, כי חזקיה סובר שאגד כלי לא נקרא אגד. מצד שני, מה תגיד, שזה ראיה לרבי יוחנן? לא, כי רבי יוחנן גם כן לא דייקה. גם אי אפשר לדייק שאגד כלי שמו אגד במשנה, כי אפשר גם לדייק פה הפוך. לקטן, אף על פי שרוב פירות בחוץ, הוא יהיה פטור. אפילו שרוב הפירות נמצאים כבר ברשות הרבים, הוא עקר מרשות היחיד, את רוב הפירות הוא כבר הניח ברשות הרבים, הוא יהיה פטור. אז נדייק בדברי המשנה, טעם עד רוב פירות. דווקא כשרוב הפירות נמצאים בחוץ, רק אז הוא יהיה פטור. אבל כל הפירות יצאו לחוץ, אף על גב דאגידה, קופה מגבי, אפילו שחלק מהקופה עדיין נמצאת בתוך רשות היחיד, הפירות כבר נמצאים בחוץ, אז אני עכשיו כבר שהוא הוציא את הכל לחוץ, הוא כבר הוציא משהו לחוץ, הוא יהיה חייב, אבל הכלי הרי חלק ממנו נמצא ברשות היחיד. מה יש לי עם הכלי? רואים מפה, אלמא כסבר, אגד כלי לא שמי אגד, אני לא מתייחס לזה שהכלי פה קושר את כל הפירות, שהכלי נחשב חלק פה ממה שאנחנו צריכים להוציא, אלא צריכים להוציא, אם הוא הוציא את הפירות לרשות הרבים, גם אם החלק מהכלי עדיין נמצא ברשות היחיד, הוא כבר יהיה חייב. שאתה גמרא, רגע, אבל המשנה פה מצד אחד אומרת, אגד כלי שמו אגד, ומצד שני, מצד אחד מדייקים ששמו אגד, מצד שני מדייקים שאגד כלי אין שמו אגד, אז קשיא, המשנה שלנו סותרת את עצמה. אז אם כן אומרת הגמרא, חזקיה מתרץ את העמי, ורבי יוחנן מתרץ את העמי, אפשר לתרץ את המשנה גם אם נאמר שהמשנה סוברת שאגד כלי נקרא אגד, וגם אנחנו אומרים שהכלי לא נחשב שהוא מאגד את כל מה שיש בתוכו. חזקיה מתרץ את העמי. אומר, מה שהמשנה אומרת, אף על פי שרוב פירות בחוץ הוא יהיה פטור, עד שיוציא את כל הקופה. באיזה מקרה זה מדובר? שהוא יהיה פטור עד שיוציא את כל הקופה. במה דברים אמורים? בקופה מלאה קישויים ודלויים. שכל זמן שחלק מהקופה עדיין בפנים, יוצא שגם כל אחד מהקישויים והדלויים עדיין לא יצא לגמרי לרשות הרבים. אבל קופה מלאה חרדל, אז אפילו אם רק חלק מהקופה יצא לרשות הרבים, כבר הוא יהיה חייב. למה? נעשה כמי שהוציא את כל הקופה והוא יהיה חייב. ככה מתרץ חזקיה, כי הוא סובר שאגד כלי לא נקרא אגד. רבי יוחנן מתרץ אל טעמי. אומר ככה, אף על פי שרוב פירות בחוץ, אדם שהוציא את הסל עם הפירות, לאסקופה של רשות הרבים, הוציא את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, אז אף על פי שרוב פירות כאן נמצאים בחוץ, מדובר פה בקישויים ודלויים, שעד שלא יצא כל, עד שלא יצא כל הסל החוצה, אז אין פה אפילו ירק אחד שהוציא אותו לגמרי מרשות היחיד לרשות הרבים. אז אף על פי שרוב פירות בחוץ, בכל זאת הוא יהיה פטור. ולא רוב פירות בלבד הוא יהיה פטור, אלא אפילו אם הוא הוציא את כל הפירות. למשל, אם הוא הוציא גרגירים של חרדל, שיש פירות שלמים שהוא כבר הניח אותם ברשות הרבים, הוא יהיה פטור. למה? כי מכיוון שהם אגודים ומחוברים בכלי אחד, כל הגרגירים של החרדל הזה, אז הם נחשבים כמו דבר אחד, והוא לא יהיה חייב עד שיוציא את כל הקופה לחוץ. שואלת הגמרא קושייה על דעתו של חזקיה מברייתא. מייטיבי, המוציא קופת הרוכלין. אדם שמוציא מרשות היחיד קופה של רוכלין, שיש שם כל מיני סוגים של בשמים. יש לו כזה מין, כמו, אולי כמו מגש כזה, שבפנים יש מלא סוגים של בשמים כאלה. ונתנה על האיסקופה החיצונה. הוא שם את זה ברשות הרבים. אף על פי שרוב מינים כבר נמצאים בחוץ, בכל זאת הוא יהיה פטור. מתי הוא יהיה חייב? עד שיוציא את כל הקופה. כסל כדעתך, עלה בדעתנו להסביר שהברייתא מדברת בצררי, בפסמים שהם שחוקים, ואם כן, חלק מהפסמים ודאי כבר נמצא ברשות הרבים ברגע שהוא הוציא חלק לרשות הרבים, בכל זאת הוא יהיה פטור. למה? כי הם אגודים בכלי, וחלק מה שאגוד בכלי עדיין נמצא ברשות היחיד, אז זה לא נחשב שהם יצאו לגמרי לרשות הרבים. אז רואים שהאגד כלי, זה כן נחשב שהוא מאגד את כל מה שבתוכו, ועד שלא כולו יצא לרשות הרבים, הוא לא יהיה חייב. אז קשה לחזקיה שהוא אמר שאגד כלי לא שמאגד. מתרצת הגמרא, מערב אמר לך, חזקיה, זה לא קושייה עליי. אחא, במאי עסקינן, באורנסי. מדובר פה באגודות של שורשים ארוכים, שעד שלא יצא כולו החוצה, לא יצא אפילו אחד מהם לגמרי לרשות הרבים. דובר פה או בקנים או בקליפות של קינמון ארוכים, וכמו שהסברנו, כל מה שהוא לא מוציא את כולו החוצה, בעצם הוא לא יצא אף אחד מהם בשלמותו, ולכן הוא לא יחייב, אלא אם כן הוא הוציא את כל הקופה החוצה, שאז בפעם אחת יצאו כולם. שאלת הגמרא, מטיב רב ביווי ברבי, על רבי יוחנן. אתה אומר שכשיש בתוך כלי חפצים, אז הכלי בעצם אוגד את כל החפצים והופך אותם שכולם יהיו כמו חפץ אחד. במילים אחרות, אגד כלי שמו אגד. יש לי קושייה לך מברייתא. אדם שחלילה חלילה בשבת היצר הרע התגבר עליו, הוא נכנס לביתו של חברו ולוקח ממנו ארנק עם כסף, הוא בא לגנוב את זה, לגנוב מחברו בשבת. אומרת הברייתא, הגונב כיס בשבת חייב. מה החידוש? אז קודם כל, זה שהוא חייב, יש לנו כאן למעשה שני דברים לדון בהם. קודם כל, רגע, זה לא חילול שבת? אז יש את העניין של מוקצה, זה שהוא נוגע בארנק, זה אסור משום מוקצה. אסור לגעת בארנק עם כסף. אבל משום מוקצה זה איסור דרבנן. לא יהיו חייבים על זה חטאת, או סקילה, או קרת. אבל יש כאן גם כן מלאכה שאסורה מהתורה, כי ברגע שהוא מוציא ארנק מביתו של חברו, שזה רשות היחיד, לרשות הרבים, הוא חייב משום מוציא מרשות לרשות. אז יש כאן מצד אחד חיוב משום שבת. מצד שני, יש כאן גם חיוב ממוני, הוא גנב, הוא צריך לשלם את מה שהוא גנב. אומרת הברייתא, הוא חייב על שני הדברים. עכשיו זה פלא. כי בדרך כלל, אנחנו אומרים כלל, בארמית זה נקרא, קמלי בדרה במיני, יעמוד לו בעונש החמור ממנו. זאת אומרת, אם יש לי כאן אדם שעשה מעשה אחד, שהוא חייב עליו שני עונשים, גם חיוב מיטה וגם חיוב של תשלומי ממון, אז הוא לא יצטרך לשלם את התשלומי הממון, כי יעמוד לו, מספיק לו העונש החמור יותר. זה שהוא נענש בעונש של חיוב מיטה, זה פותר אותו מהחיוב של התשלומים. אז איך כאן הוא יהיה חייב גם על, גם על, על חילול שבת וגם על תשלומי ממון שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת? כי האיסור הזה היה בשתי פעימות. קודם כל היה את הגניבה, ובזמן הגניבה עדיין לא היה חילול שבת, ורק לאחר מכן היה חילול שבת. ולכן כשהוא גנב הוא התחייב לשלם. אחר כך כשהוא חילל שבת אז הוא התחייב משום חילול שבת. זה היה דבר שני. ובוודאי שברגע שאדם עושה שתי עבירות, אנחנו לא נגיד שהוא יהיה חייב רק עונש אחד בגלל שהוא עשה עבירה חמורה יותר. לא. אם בפעולה אחת הוא עשה שתי עבירות, אז אולי אפשר לומר, תשמע, העונש החמור יותר פותר אותו מהעונש הקל. אבל כשזה היה שתי מעשים שונים, אז בוודאי שצריך לשלם על כל דבר בפני עצמו. עכשיו נשאל את השאלה, למה באמת זה היה גניבה, הגניבה הייתה לפני שהוא חילל שבת? כי מדובר כאן שהוא עשה קניין, יש הרי כמה סוגי קניינים שאדם יכול לעשות כדי שהממון של חברו עכשיו יהפוך להיות הממון שלו, ואז הוא נקרא באמת גנב, ואז הוא מתחייב לשלם את התשלומים. יש קניין שנקרא קניין הגבה. כשמו כן, הוא ברגע שבאדם מגביע חפץ, החפץ הזה הופך להיות שלו. הוא יגבע אותו על מנת לקנות אותו, זה הופך להיות שלו. גם גנב יכול להיות שהוא קונה חפץ, ואז החפץ הזה הוא שלו. אמנם הוא גנב, אבל החפץ הזה על פי דין תורה הפך להיות שלו. עכשיו הוא יצטרך לטפל באיך הוא מתקן את עצמו על הגניבה שהוא גנב. אבל עכשיו זה ברשותו. הוא התחייב תשלום המוני בקניין ההגבה הזה. מתי הוא מתחייב משום חילול שבת? רק כשהוא מוציא את החפץ לרשות הרבים. זה כבר היה מעשה שני, ולכן על כל מעשה הוא יצטרך להתחייב בפני עצמו. על זה שהוא גנב, הוא ישלם. על זה שהוא הוציא מרשות לרשות, הוא יהיה חייב משום חילול שבת. זה במקרה שהוא יגביע את החפץ ברשות הבעלים, ברשות הנגנב. אז באמת היה פה שתי פעולות שונות. קודם כל גניבה, אחר כך חילול שבת, לכן הוא יהיה חייב על שניהם. אבל אם היה מגרר את הארנק על הקרקע והוא לא יגביע אותו, אלא הוא גנב את הארנק, ישיר את זה על הרצפה ומושך את זה על הרצפה, וככה הוא יוצא לרשות הרבים, הוא יהיה פטור מתשלומי הגניבה. למה? אמנם על חיוב שבת הוא בוודאי חייב, כי אפילו אם אדם מגרר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא עובר משום מלאכת מוציא מרשות לרשות, והוא יהיה חייב. אבל על תשלומי ממון, על אותו גניבה, הוא יהיה פטור. מה הסיבה? שהרי איסור גניבה ואיסור שבת באים כאחד, כי רק מתי שהחפץ יצא לרשות הרבים, רק אז הוא נחשב גנב, אבל אז הוא כבר התחייב, מישהו מוציא מרשות לרשות, אז פה העונש החמור יותר פותר אותו מהעונש הקל יותר. יש כלל שאדם שעושה קניין משיכה, הרי הקניין פה זה לא קניין הגבה, כי הוא לא יגבע את החפץ, מה הוא עשה? הוא עשה קניין אחר, קניין שנקרא קניין משיכה. קניין משיכה אי אפשר לעשות לא ברשות הבעלים ולא ברשות הרבים, אז איך הוא קונה את החפץ? השאלה הזאת הגמרא שואלת בכתובות דף למד א' עמוד ב'. מסכת כתובות דף למד א' עמוד ב', הגמרא מוקימה את זה באחת מתוך שתי אפשרויות. או כמו דעתו של רבי אליעזר, מוקימה את זה הגמרא במקום שנקרא צידי רשות הרבים. יש את הרשות הרבים ששם כולם עוברים, ויש צידי רשות הרבים. לפי דעתו של רבי אליעזר, צידי רשות הרבים, לעניין שבת זה כבר נקרא רשות הרבים, אבל לעניין קניין זה לא נקרא רשות הרבים, זה נקרא כמו סמטה. סמטה זה מקום צדדי כזה, אמנם בטאבו זה לא רשום על שם אדם פרטי, זה נקרא מקום ציבורי, אבל מכיוון שהרבה אנשים לא מסתובבים שם, זה נחשב כמו סוג מקום כזה שהוא לא ממש רשות הרבים. קניינים אפשר לעשות במקום הזה, לכן קניין משיכה האדם קונה במקום הזה של צידי רשות הרבים, אבל הוא גם מתחייב משום חילול שבת במקום הזה, כי לפי רבי אליעזר זה כבר נקרא רשות הרבים, וברגע שהוא הוציא מביתו של הנגנב והוא שם את זה בצידי רשות הרבים, הוא התחייב משום מוציא מרשות לרשות, והוא יהיה חייב משום מלאכת שבת, אבל אמנם הוא עכשיו קנה את החפץ, כי זה צידי רשות הרבים, ואם כן במקום כזה אפשר לעשות קניין משיכה, אבל באותו רגע שהוא הוציא את זה לצידי רשות הרבים, כבר התחייב משום חילול שבת, והחיוב הזה של הגניבה בא באותו פעימה, לכן הוא יהיה פטור, כי מספיק לעונש החמור יותר. זה לפי רבי אליעזר, שצידי רשות הרבים, לעניין שבת נקרא כמו רשות הרבים, אבל לפי דעת חכמים שסוברים שצידי רשות הרבים, לעניין שבת זה לא נקרא רשות הרבים. אז אם כן, בעצם יוצא שאם אנחנו נוקים שהבן אדם הזה גרר את החפץ לצידי רשות הרבים, אז כשזה הגיע לצידי רשות הרבים, בעצם הוא התחייב משום גניבה, כי בצידי רשות הרבים אפשר לעשות קניין, אבל עדיין הוא חילל שבת. כי בצידי רשות הרבים זה עדיין לא נחשב רשות הרבים לפי דעת חכמים, אז הם מוקימים שהאדם הזה גרר את החפץ לרשות הרבים ממש, רק שברשות הרבים הוא יגביע את היד שלו שלושה טפחים סמוך לקרקע, בתוך שלושה טפחים סמוך לקרקע, ואז הוא שם את הארנק בתוך היד שנמצאת סמוך שלושה טפחים לתוך הקרקע של רשות הרבים. עכשיו יש לנו כלל שתוך רשות הרבים, תוך שלושה טפחים ברשות הרבים נקרא ממש כמו רשות הרבים, אבל מכיוון שזה נמצא בתוך היד שלו, שנמצאת בתוך השלושה טפחים, אז הבן אדם עכשיו יכול לעשות גם קניין הגבה, אז פה בעצם יוצא שכשהארנק הגיע לרשות הרבים קרה כאן שני דברים. קודם כל, הוא הוציא לרשות הרבים, אז הוא חייב משום חילול שבת. דבר שני, הוא הרי קנה, בגלל שעכשיו הוא עושה קניין הגבהה, וזה שהיד שלו נמצאת תוך שלושה טפחים ברשות הרבים. כאן בעצם שני הדברים קרו בפעם אחת, וקם לבדרה במינוי מספיק לעונש החמור יותר של חילול שבת, והוא לא התחייב משום גניבה. אבל בכל אופן, הדברים האלה פה של הברייתא, מסתדרים טוב מאוד רק אם אנחנו אומרים, שגם אם יש לי פה כסף בתוך כלי, כל מטבע נחשב בפני עצמו. ואני לא אומר שהכלי מאגד בתוכו את כל מה שיש בפנים, שזה הופך להיות עכשיו כמו חפץ אחד, למה? כי ואי סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך כמו דבריו של רבי יוחנן שאומר, אגד כלי שמי אגד, שכשיש ארנק ובפנים יש כסף, הארנק עם הכסף נחשב כמו חפץ אחד. אם כן, הרי קדים לי איסור גניבה לאיסור שבת. יוצא שכשהבן אדם גורר את הארנק לרשות הרבים, ברגע שמטבע אחד היה כבר ברשות הרבים, הוא גנב. שכל מה שאומר רבי יוחנן שאגד כלי נחשב אגד, זה רק לעניין שבת. אבל לעניין גניבה, עצם זה שאתה יכול לשלוף החוצה מטבע אחד, אז ברגע שהוצאת חלק מהמטבעות לרשות, ברגע שמשכת חלק מהמטבעות, או שהגבעת חלק מהמטבעות, ואפשר להוציא אותה מתוך הכיס, כבר יש גניבה. אבל לעניין חילול שבת, עד שהוא לא מוציא לגמרי את כל הכיס, הוא עדיין לא, הוא לא מתחייב, כי אגד כלי, שמו אגד. מתרצת הגמרא, אידי אפקי דרך פיו, הכי נמי. אם באמת מדובר פה שהגנב הוציא את הארנק, הרי הארנקים של פעם, זה היה כמו מין שקית כזאת. אז אם פתח השקית נמצא כלפי חוץ, אז אתה באמת צודק, כי ברגע שהוא מוציא חלק מהכסף לרשות הרבים, הוא הרי יכול לשלוף מהפתח של הכיס, את המטבעות האלה, ואפילו אם הוא לא מוציא את המטבעות דרך הפתח של הכיס, עצם זה שהוא יכול, כבר הוא מתחייב משום גניבה. אבל לך, מה הסכינן? דאפקי דרך שולב. כאן מדובר שהפתח של הכיס נמצא עדיין לתוך רשות היחיד, לתוך רשות הבעלים. הוא הוציא את זה דרך השוליים, דרך הצד השני. איפה שהוא תפור, איפה שזה סגור. ולכן, עד שהוא לא מוציא את כל הארנק, עדיין הוא לא יכול להוציא מטבעות מתוך הארנק הזה. ואם כן, כשהוא מוציא את זה לגמרי לרשות הרבים, הוא גם מתחייב משום חילול שבת, ובאותו רגע הוא מתחייב משום גניבה. לכן אנחנו אומרים קמלי בדרה במיני, והוא נענש רק בעונש של חילול שבת. שואלת הגמרא, והאיק המקום חלמה? הרי יש את המקום של התפר, מקום התפירה בשולי הכיס, הרי איך זה הולך הארנק הזה? זה הרי לא שקית סגורה, זה שקית. איך היא נהייתה סגורה? על ידי שהיה, לקחו שני בדים למשל, ותפרו אותם בכל השלוש צדדים, וצד הרביעי שהוא פתוח וקושרים אותו עם איזשהו חבל או משהו כזה כשהכיס מלא, כשהענק מלא. אבל גם המקום שהוא סגור זה סך הכל סגור על ידי תפירה. אתה יכול לפרום את התפירה ולהוציא את המטבעות דרך מקום התפירה הזאת. אז אם כן, גם כשיצאו כמה מטבעות הוא כבר יהיה גנב והוא יחייב משום גניבה, אבל על חילול שבת הוא עדיין לא יחייב עוד שיוציא את כל הענק. אז אם כן, יש כאן כן שתי פעימות, קודם כל הוא גנב ורק אחר כך הוא חילל שבת. דהי ביי מפקלי ושקיל. כמו שאמרנו, אם הוא רוצה, הוא יכול הרי לפרום את התפרים ולהוציא את הכסף דרך הפתח שיווצר אחרי שהוא יפרום את התפר. אז אם כן, לעניין גניבה הוא מתחייב מיד כשהוא הוציא חלק מהארנק. ולעניין שבת הוא יתחייב רק אחרי שהוא הוציא את כל הארנק, אז הוא צריך להתחייב גם על גניבה וגם על שבת. מתרצת הגמרא, מדובר כאן בנסקה. הוא לא גנב שגונב סתם מטבעות של כסף. הוא גנב פה חתיכות של כסף. ממש מלבנים של כסף טהור, שממלאים כל אחד מהחתיכות כסף האלה, ממלא מקצה של הארנק לקצה השני של הארנק. ואם כן, עד שהוא לא מוציא את כל הארנק, לא יצא אפילו לו חתיכה אחת של כסף. וברגע שהוא הוציא חתיכה אחת של כסף, הוא כבר הוציא את כל הארנק. לכן בפעולה אחת, כשכל הארנק יצא לרשות הרבים, הוא גם גנב וגם חילל שבת, קם לבד רב המיני, מספיק לעונש החמור של חילול שבת. שואלת הגמרא, וכיוון דאיקה שנצין, אז הרי הארנקים של פעם היה מין רצועות כאלה, בפתח של הארנק, למעלה היה מין רצועות שהיו נמשכות עוד קצת. אז אם כן, מפיק לי עד פומי, מספיק שהוא בשביל להתחייב משום גניבה, מספיק שהוא מוציא את הארנק עד הפתח של הארנק, ואז הוא כבר יכול לשלוף את החתיכות כסף, והרי הרצועות עדיין נמצאים ברשות היחיד. ולעניין שבת, עד שהוא לא מוציא ממש את כל הכלי, אז לפי דעתו של רבי יוחנן הוא עדיין לא הוציא כלום, אז עד שהוא לא יוציא גם את הרצועות, אני חושב שהוא עדיין לא הוציא בכלל את הארנק, אז לעניין גניבה הוא מתחייב כשהוא הוציא את הארנק עד הפתח שלו, ולעניין שבת הוא לא יתחייב עד שהוא יוציא גם את הרצועות. אז אם כן יש כאן כן שתי פעימות, אז למה הוא יהיה פתור על התשלומי ממון? הרי הוא יכול להוציא את זה מפיק לדרך פומי, מפיק ליד פומי, הוא הרי יכול להוציא את הארנק עד פי הארנק, ושרי ושקיל, ואז הוא יפתח את הארנק ויוציא משם את הנסקה, את החתיכות כסף האלה, ושנצין אגידה מגווי, והרצועות עדיין יהיו אגודים לבפנים, ואותם הוא עדיין לא הוציא, ואם כן, הוא לא התחייב עדיין משום חילול שבת. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, דלק השנצים, דובר פה בארנק כזה, בלי רצועות, ולכן ברגע שהוא הוציא עד פתח הכיס, הוא כבר הוציא את כל הארנק, ולכן הוא גם התחייב משום שבת, אז הוא יהיה פטור משום הגניבה. ובהתאם הדעית לי, אפשר לתרץ שמדובר שיש כן רצועות לארנק, אבל הוא מקרחי אילווי, מדובר פה שהן כרוכות על הארנק עצמו, ברגע שהארנק יצא גם הרצועות יצאו כבר ביחד איתו, ובאותה פעימה, שהוא הוציא את הארנק, הוא גם הוציא את זה לעניין להתחייב משום ממון, וגם לעניין חילול שבת. לכן מספיק לו העונש על חילול שבת. אומרת הגמרא את אותה מחלוקת שיש בין חזקיה לבין רבי יוחנן, האם אני אומר שכשיש חפצים בתוך כלי, אז הכלי הזה הוגד את כל החפצים, והגד כלי שמו הגד, שזה דעתו של רבי יוחנן, ולפי דעתו של חזקיה, שהוא סובר שהגד כלי לא שמו הגד, ולכן כל חפץ עכשיו בפני עצמו, אותה מחלוקת נחלקו גם רבא ואביי. וכן אמר רבא כמו דעתו של חזקיה, שהוא סובר שהכלי לא מאגד את כל מה שבתוכו, אלא כל גרגיר וגרגיר נחשב בפני עצמו, ולכן הוא אומר, לא שנו, זה שלמדנו במשנה, שכשבאדם הוציא קופה, ורוב הקופה כבר יצא לרשות הרבים, אז הוא לא יהיה חייב, למה הוא באמת לא יהיה חייב? הרי הוא הוציא חלק מהדברים לרשות הרבים, אלא מדובר פה בקופה מלאה קישויים ודלויים, שכל אחד מהם הוא ארוך, ולכן עד שהוא לא יוציא את כל הקופה לרשות הרבים, עדיין לא הוציא אפילו לא קישור אחד, ואפילו לא דלעת אחת, כי כל אחד מהם הוא ממלא את כל הכלי, ובכיוון שהוא רק הוציא את רוב הכלי, והם ממלאים את כל הכלי, אז הוא לא הוציא אף אחד מהם, לכן הוא יהיה פטור. אבל אם הייתה קופה שמלאה בחרדל, שזה גרגירים קטנים, אז יוצא שכשהוא הוציא את רוב הקופה לרשות הרבים, כבר יש הרבה גרגירים שיצאו לגמרי לרשות הרבים. אני לא אומר שהכלי מאגד את כל החרדל, ואז זה נחשב שהגרגירים האלה, הכל נחשב כמו דבר אחד. אלא כל גרגיר שכבר יצא, נחשב שיצא לרשות הרבים, ואז הוא יהיה חייב. על מה כסבר, רואים מפה שרב הסובר, הגד כלי לא שמי הגד. הכלי לא נחשב שהוא מאגד את כל מה שבתוכו, וכל גרגיר וגרגיר שכבר יצא, הוא מבחינתו כבר יצא, והבן אדם שהוציא אותו יהיה חייב משהו מוציא מרשות לרשות. לעומת זאת, אביי אמר כמו דבריו של רבי יוחנן, אפילו בקופה של מלאה חרדל, אם הוא הוציא את רוב הכלי והוא לא הוציא את כל הכלי, הוא יהיה פטור. למה? אלמא כסבר הגד כלי שמי הגד, שהכלי מאגד את כל מה שבתוכו, ולכן לא אכפת לי כל גרגיר של חרדל, אלא אכפת לי המכלול של הכלי כולו, ומכיוון שהכלי כולו עדיין לא יצא לגמרי לרשות הרבים, אז אין כאן עדיין חיוב משום הוצאה, כמו דבריו של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אביי ורבא הרי נחלקו, הם התווכחו מן הסתם ביניהם, בסוף הם החליפו את הדעות שלהם. יכול להיות שאביי הצליח לשכנע את רבא, אבל רבא כבר השתכנע מאביי, והרי הם הלכו במידת האמת, ומכיוון שהוא היה משוכנע בדעה החדשה, עכשיו לקח את השיטה הזאת, בתוך השיטה שלו, קם אביי בשיטתי דרבא, אביי חזר בו והוא סובר כמו רבא שהגד הכלי, נחשב שהוא הוגד בתוכו את כל מה שבפנים, ולעומת זאת קם רבא בשיטתי דאביי, רבא חזר בו וסובר כמו אביי שהגד הכלי לא נחשב הגד, אלא כל אחד מהם נחשב בפני עצמו, ועכשיו אחרי שהם חזרו בהם, ורמי דאביי דאביי ורמי דרבא דרבא, יש סתירה בין דבריו של אביי במקום אחד לדבריו של אביי במקום אחר, ובין דבריו של רבא במקום אחד לבין דבריו של רבא במקום אחר. ורשי אומר שהיה קיימא לן, אנחנו היינו ידענו בוודאות שהדברים הבאים של אביי ורבא נאמרו אחרי שהם חזרו בהם, ואם כן יש סתירה בין מה שהם אמרו פה למה שהם אמרו במקום אחר. מה הם אמרו במקום אחר? דאיתמר, המוציא פירות לרשות הרבים, מרשות היחיד לרשות הרבים. אביי אמר, אם הוא הוציא אותם ביד, זאת אומרת, הוא עומד עדיין ברשות היחיד, הוא נמצא ברשות היחיד, והוא לוקח פירות ביד, ומוציא את היד שלו לרשות הרבים, הוא עדיין עומד ברשות היחיד, הוא מוציא את היד שלו לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. למה? מה אני מבין? רגע, אבל היד שלי נמצאת מחוברת אליי, ואני ברשות היחיד, הפירות נמצאים ברשות הרבים, למה אני אמור להיות חייב? כי ההגד שהיד אגודה, ביחד עם כל הגוף, ושהפירות נמצאים בתוך היד, והפירות אמורים להיות אגודים עם כל היד, לא שמי יגד. אז מבחינתי הפירות נחשבים כמו שהם בפני עצמם. ובכיוון שהוציאו אותם לרשות הרבים, חייבים. אבל לעומת זאת, אם הוא הוציא את זה בכלי, אבל הוא לא הוציא את כל הכלי עדיין לרשות הרבים, פטור, כי אגד כלי כן נקרא אגד. ורבה אמר להפך, אם הוא הוציא את הפירות ביד, והוא עדיין עומד ברשות היחיד, הוא יהיה פטור. כי לפי דעתו, זה שהפירות נמצאים בגופו, זה נחשב מחובר לגופו, ואם כן זה נחשב עדיין שזה לא יצא לרשות הרבים, כי הבן אדם גופו נמצא ברשות היחיד, אבל אם הוא הוציא את זה בכלי, אפילו שחלק מהכלי עדיין ברשות היחיד, האדם יהיה חייב. למה? כי כאן רב הסובר שהגד כלי, הגד כלי לא נחשב הגד. זה סותר מה שהבאי ורב עצמם סוברים, פה הם, השיטות שלהם התהפכו, מתרץ את הגמרא, היפוך. כאן אנחנו צריכים לגרוס הפוך באמרה הזאת של הבאי ורב. הבאי סובר שאם הוציא בכלי חייב, ורב הסובר שאם הוציא בכלי פטור. שואלת הגמרא, רב אומר שאם הוציא את הפירות ביד הוא יהיה חייב, ואתנן, הרי למדנו במשנה, המשנה הראשונה של המסכת, פעשת בעל הבית את ידו לחוץ. הרי היה במשנה הראשונה של המסכת ציור כזה, יש את הבעל הבית שהוא כביכול העשיר, שהוא בתוך רשות היחיד, בתוך הארמון שלו, ויש את העני שהוא נמצא מחוץ לבית, הוא נמצא ברשות הרבים לצורך הציור. עכשיו פשט בעל הבית את ידו מרשות היחיד לחוץ לרשות הרבים, ונטל העני, עכשיו הוא הוציא כל מיני דברים טובים, שם ביד שלו בשר, דגים וכל מטעמים, העשיר הוציא לרשות הרבים, והעני הלך ולקח את זה מתוך ידו של בעל הבית ונטל העני מתוכה. העשיר, מה הוא עשה? הוא לקח כל מיני מאכלים מתוך רשות היחיד והוציא לרשות הרבים, רק הוא לא הניח את זה ברשות הרבים, הוא משאיר את זה ביד, והעני הוא זה שלוקח את זה מידו ומניח ברשות הרבים. אז הסברנו שם במשנה שבשביל להתחייב משום מלאכת הוצאה מרשות לרשות, צריך שאותו בן אדם גם יעקור מרשות אחת וגם יניח ברשות אחרת. אבל כאן כשהעשיר עקר מרשות היחיד, הוציא לרשות הרבים, הוא לא יניח את זה ברשות הרבים. העני לקח את זה ממנו והעני יניח את זה ברשות הרבים, לכן שניהם יהיו פטורים. אז כבר כאן יש קושייה. לפי דבריו של רבה, שכשבאדם הוציא פירות ביד, אני אומר שהחיבור ליד לא נחשב חיבור, וזה נחשב שהוא לגמרי הוציא את זה לרשות הרבים. אם כן הוא צריך להיות חייב, למה המשנה אומרת שהעשיר יהיה פטור? והמשנה שם מדברת על מקרה נוסף, או שהעני נתן לתוכה, לתוך ידו של בעל הבית, העני עקר מרשות הרבים והניח לתוך ידו של בעל הבית, והבעל הבית הכניס את ידו לבפנים, שניהם יהיו פטורים. אבל בכל אופן במקרה הראשון, מהמקרה הראשון קשה, העשיר עומד ברשות היחיד, אבל הוא הוציא, הרי הוא עקר אוכל מרשות היחיד והוציא לרשות הרבים. והרי לפי דעתו של רב, עצם זה שאדם הוציא פירות לרשות הרבים, אפילו אם הוא לא הניח את זה ברשות הרבים, כבר זה נחשב מלאכת הוצאה, אז למה במשנה כתוב שהוא יהיה פטור? מתרצת הגמרא, הטעם, במשנה מדובר שהיד של הבעל הבית נמצאת למעלה משלושה טפחים מהקרקע. ולכן, הרי יש כלל שמרחק של פחות משלושה טפחים נחשב חיבור. אבל מעל שלושה טפחים זה כבר לא נחשב שזה נמצא, זה כבר לא חיבור, אז אם כן ככה. במשנה מדובר שהעשיר הוציא פירות מרשות היחיד, הוציא לרשות הרבים, אבל הוא מניח את זה במקום גבוה. בכל אופן, יותר גבוה משלושה טפחים מרשות הרבים, אז זה לא נחשב שהפירות נמצאים עכשיו ברשות הרבים. אז הוא לא עשה מלאכה, זה לא נחשב שהוא הניח את הפירות ברשות הרבים, אז הוא לא עשה מלאכה משהו מוציא מרשות לרשות. אבל הכה, מה שרבה אומר, שהאדם יהיה חייב כשהוא מוציא פירות מרשות היחיד והוא מניח והוא מוציא את זה לרשות הרבים, אפילו אם זה בתוך ידו עדיין, זה נקרא שהוא כבר הניח את זה ברשות הרבים, מדובר שידו נמצאת מקום נמוך, פחות משלושה טפחים סמוך לקרקע של רשות הרבים, אז מכיוון שזה נמצא פחות משלושה טפחים סמוך לקרקע של רשות הרבים, יש כלל שפחות משלושה טפחים זה נקרא כמו שזה מחובר לרשות הרבים, לכן זה נחשב שזה ממש היה מונח ברשות הרבים, ועל זה הוא יהיה חייב, כי הכה מדובר למטה משלושה טפחים, זה נחשב חיבור, ולכן אפילו שאדם נמצא ברשות היחיד, אבל הרי אנחנו אומרים ככה, לפי רבה, אגד יד, אגד ידו לא נקרא אגד. זאת אומרת, זה שהפירות נמצאים בתוך ידו של האדם, שהאדם נמצא ברשות היחיד, מבחינתנו זה לא נחשב שהפירות נמצאים בתוך ידו, אלא הפירות נמצאים ברשות הרבים. מצד שני, זה נמצא בתוך שלושה טפחים לרשות הרבים, שזה נחשב כאילו זה מונח על גבי הקרקע של רשות הרבים. יוצא אם כן, שהוא עקר מרשות היחיד והניח ברשות הרבים. לכן הוא יהיה חייב, ועד כאן דף צדיק א'.